היי, כאן שולי זיו עם הפודקאסט איך להתפרנס מאמנות או מהכישרון שלכם. אני מזמינה אתכם להזין כי לכל אחד מכם יש כישרון כלשהו ורק צריך לקדם אותו.
אז הערב נמצאת כאן שולי זיו, כבוד גדול לי, מרצה ומנחת קבוצות בנושא איך להתפרנס מאומנות, כישרון. אז אתם שאומרים, איך להתפרנס, רגע, אני בגיל השלישי, זה לא בדיוק מה שאני רוצה, להתפרנס, אבל לא תמיד זה מדבר, לא תמיד מדובר בכסף. להתפרנס זה גם, מה יוצא לנו מזה? זאת אומרת, גם ליהנות מהעשייה וכו'. שולי מומחית תוכן, יש לומר, ובואו נשמע, יש בטח בקהל גם ציירים ונגנים ויוזמים עושים למען הקהילה, והנה שולי תיתן טיפים הכי טובים, איך הופכים את האומנות לכישרון, ואיך הופכים את הכישרון, לפרנסה. דייקתי, שולי?
כן,
פחות או יותר.
זה באמת רק בפרנסה.
זהו, את המומחית, אז את תציגי, אהבתי מאוד את הקוס שאלת, שהוא דווקא מציג את כל הנושא הזה. בבקשה, הבמה שלך, שולי, כבוד.
אז יופי, אז קודם כל תודה לך, רונית, ממש תודה שאת ככה חושפת אותי לקהילה הנהדרת שלך, ואני מאוד שמחה להיות כאן. אני רוצה, תכף אני אציג את עצמי, אבל אני רוצה להתחיל בסיפור. אני מלווה אישה שהיא מעל גיל 65, שכשהיא הייתה צעירה רצתה להיות שחקנית, ואימא שלה אמרה לה שאי אפשר, שלא מתפרנסים מזה, והיא באמת פנתה לאזורים אחרים, משהו בתחום הייעוץ הארגוני, והיא עבדה הרבה מאוד שנים בארגונים גדולים, והנה לאחרונה, אחרי שההורים שלה הלכו לעולמם, היא החליטה שהיא לא מוותרת על הכישרון הזה שלה, שכל החיים זה המשיך להציק לה, כל החיים זה היה שם, והיא פשוט כתבה מחזה על החיים שלה, והיא משחקת בו, היא לקחה במאי, והיא עשתה את כל מה שצריך לעשות, היום היא מופיעה גם בתיאטרון הקאמרי, והיא מתרגשת בצורה בלתי רגילה, שהיא הגשימה את החלום שלה. אז למעשה, להצגה שלה קוראים מה מזיסה, מאוד ממליצה לראות את זה מרתק, משהו שקשור ביחסים בין אימא ובת, ובכלל, יופי של הצגה. אבל מה אני רוצה להגיד? שאף פעם לא מאוחר. אף פעם לא מאוחר, ואני מאמינה שלכל אדם יש כישרון. לכל אדם יש כישרון שהוא נולד איתו, ורצוי להגשים אותו, לממש אותו בחיים האלה, כדי שלא נשאל את עצמנו בעוד 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה, שמה בבית אבות, על מה אני מצטערת, על מה אני הכי מצטערת. ואז מתגלים כל הדברים האלה של על מה אנחנו באמת היינו מצטערים, תשאלו את עצמכם את זה. ואני אומרת, אף פעם לא מאוחר. בעיקר אלה שפרשו והם עכשיו כבר במקום אחר, יש הזדמנות להמשיך ולעשות את אותו דבר שחלמתם עליו תמיד, את הכישרון שלכם. אז בואו נתחיל, וזה באמת לא רק בעניין פרנסה, עכשיו תראו, זה הרבה יותר טוב, כי אם אין על האומנות, היצירה, הכישרון, או לפרנסה, אז הרבה יותר קל לממש את זה. אבל הרבה פעמים אנחנו אומרים לעצמנו, כבר מאוחר מדי, לא עשיתי את זה, יכולתי, לא עשיתי. אף פעם לא מאוחר. אף פעם לא מאוחר. פשוט צריך להתחבר למקום הזה, ומה שנעשה בשעה הקלה שיש לנו כאן, זה באמת ננסה להבין מהם המעצורים, מה עוצר אותנו, למה אנחנו תקועים באיזשהו מקום בעניין הזה, וקשה לנו קצת לקבל את זה, או שאולי לא. אני מאמינה שחלק מכם כן עושים את זה, אנחנו המון שומעים על אנשים שסיימו לעבוד, והתחילו, והם באיזה להקה, מתופפים, מנגנים, או מציירים, או מפסלים, ועוד ועוד ועוד, וכמובן זה לא חייב להיות רק בתחום האומנות, זה יכול להיות גם בתחומים אחרים, יש כל מיני כישרונות, מאוד מגוון, אבל אנחנו היינו רוצים לממש אותם עוד בגלגול הזה. אז בואו נתחיל ונראה איך זה הולך. אז הנה, אנחנו כאן, אני מקווה שכולם רואים והכל בסדר.
לא, אני מבקש, תראה לנו את המצגת, שולי, תשתפי לנו.
יופי.
אנחנו לא רואים.
לא רואים את המצגת?
לא, תשתפי.
נכון, סליחה. סליחה, לא שיתפתי. צודקת. פשוט העליתי את המצגת בלי לשתף. הנה. אוקיי, עכשיו רואים, נכון?
מצוין.
יופי. אז בואו נראה, אני אגיד לכם כמה מילים עליי, מהר אני אעשה את זה. היום יש לי עסק משלי שנקרא איך להתפרנס מאמנות, זה כולל סדנאות, הרצאות וליווי אישי. אני גם פסיכותרפיסטית, מאמנת ויועצת עסקית. הייתי מנכ"לית של בית ציוני אמריקה 12 שנים. למעשה הבאתי לשם את העולם של התפתחות אישית, זה לא היה כל כך קיים בארץ בצורה מסודרת, ואני מאוד התחברתי לזה כי למדתי אימון וראיתי כמה אנשים יכולים להשתנות כשנותנים להם כלים, ורציתי לעסוק בזה, בפיתוח האישי של בני אדם, לאו דווקא בידע, ידע, ידע, אלא יותר באיך אני מפתחת את עצמי כבעלת עסק או כמישהי שרוצה לקדם את הכישרון שלה. אז באמת הבאתי לשם את המרצים הכי חשובים, הם היו אז בתחילת הדרך, אבל כולם צמחו, אם זה אלון אולמן, ועוד ועוד, וכמובן גם יובל אברמוביץ' שהתחיל, וככה נעשינו חברים טובים, הוא התחיל אצלי, ההרצאה הראשונה שלו הייתה שם, ועד היום. אז בואו, לפני זה, הייתי מנהלת ארגונית של תיאטרון חיפה, כאשר קודם ניהלתי את פסטיבל הצגות הילדים בחיפה, למעשה הקמתי אותו ב-92, יחד עם עודד קוטלר, שקרא לי לעשות אותו, ובאמת הפקתי אותו, ניהלתי אותו, עשיתי אותו 8 שנים, היה פסטיבל בינלאומי נהדר, ואחריו ניהלתי את התיאטרון. מבחינת לימודים, אני פשוט התחלתי כמעצבת תאורה, למדתי עיצוב תאורה באוניברסיטת תל אביב, תואר ראשון, ואחר כך תואר שני באוניברסיטת ניו יורק, בפרפורמנס סטאדיז, ומנהל עסקים. הרציתי אלפי אומנים, יוצרים, אני מלמדת ברימון ובשנקר, את הקורס הזה שנקרא איך להתפרנס ממוזיקה, או איך להתפרנס מעיצוב. כי מי שבא ולומד מקצוע, יוצא אחר כך החוצה, והוא לא כל כך יודע מה לעשות. והשבוע סיימתי גם סדנה של 3 מפגשים במכללת ספיר, וגם שם אנשים אמרו, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם המקצועות האלה כשיוצאים החוצה. וזה באמת משהו שחסר, זה משהו שחסר שלא מלמדים אותו, והלוואי ויתחילו ללמד אותו כמה שיותר מוקדם, אפילו בבתי ספר תיכוניים. כתבתי ספר שנקרא איך להתפרנס מאומנות, שלמעשה מכיל את השיטה שיצרתי, וכן, ובוא נראה, אז זהו, אנחנו רוצים להבין איך החשיבה משפיעה על התוצאות שיש לנו בחיים, מה המחשבות שעוצרות אותנו, איך אפשר לשנות אותם, איך נדייק, מי הלקוח שלי, מה המוצר, כל הדברים האלה. אז בואו נתחיל. כי באמת אני אולי לפני זה אגיד, בואו כל אחד מכם נסו רגע להיזכר, מה היה הדבר שממש אהבתם, אהבתם בילדות, מה אהבתם? מה הייתם רוצים לעשות? ויש סיכוי שאפשר לעורר את זה עכשיו, כלומר לא לתת לזה לגמרי להיעלם, לנסות להבין איפה הרגשתם הכי טוב. היום יש, אנשים עושים תרגול במיינדפולנס, בעצם מיינדפולנס זה להתחבר לרגע, להיות ברגע, וכל מי שאי פעם יצר יודע שזה היופי ביצירה, שאתה באמת מרגיש מחובר, מרגישה מחוברת לרגע, ליצירה שלך, זה הבית, זה המקום הכי נוח, הכי טוב. אז בואו תנסו להיזכר ותכתבו לעצמכם, יכול להיות שבתום השעה הזאת יתחשק לכם ממש לקדם את זה, כי אף פעם לא מאוחר כמו שאני אומרת. אז כאן יש לנו את מטיס, הנרי מטיס, שהוא אמר שהכישרון הוא רק 10% בדרך להצלחה. כל היתר זה עבודה, וצריך לדעת את זה, כי הרבה אנשים, יכול להיות שחלק מכם, כן למדו אומנות או משחק או כל דבר אחר, ואחר כך לא כל כך ידעו איך לקדם את זה וויתרו על זה. אז אנחנו רוצים להבין שכישרון זה לא מספיק, ואנחנו באמת צריכים לדעת הרבה יותר מזה. כי לכל אדם יש כישרון, לכל אחד מכם יש, כל אחד ואחת מכם יש כישרון כלשהו, מתנה, אני קוראת לזה מתנה, כולנו נולדנו עם מתנה, והשליחות שלנו היא להעביר אותה לאחרים, זאת השליחות שלנו, לתת לאחרים ליהנות מהכישרון שלנו, אם יש לי כישרון כתיבה, אני צריכה לאפשר לאנשים ליהנות ממנו, ומה זה לאפשר? זה לעשות כל מה שצריך, אם צריך לכתוב, שלושה פוסטים, כמו שיובל עושה, שלושה פוסטים ביום, אז כן, זה מה שצריך לעשות. זאת אומרת, צריך לעשות מה שאפשר, כדי שאנשים ייחשפו לאותו כישרון שיש לנו. כי למעשה, הכישרון הזה הוא לא שלנו, לא קיבלנו אותו. הוא לא, זה לא שלנו, קיבלנו אותו בלידה, ואנחנו צריכים להעביר אותו לאחרים. אפרופו ריטה, או כל זמרת אחרת, נולדה עם מתנה, נולדה עם יכולת לשיר בצורה בלתי רגילה. היא צריכה לעשות מאמץ, להביא את זה לידיעתנו, לעשות כל מה שאפשר. אם היא תהיה בישנית ותשאיר את זה במגירה, או משורר שמשאיר שירים במגירה, או פסל שמשאיר את העבודות שלו בבית, וכו' וכו', העולם לא ייהנה מזה. ותחשבו, מה זה העולם בלי אומנות? מה זה העולם בלי יצירה? מה היינו עושים? בלי קולנוע, בלי ספרים, בלי מוזיקה, בלי ציור. הרי צריכים לתת מקום לכישרונות האלה, וכל כך הרבה פעמים, דווקא אנשים יוצרים, הם האנשים שהכי חוששים לעשות את הדברים האלה. ויש לזה הסבר מאוד פשוט. אנשים יצירתיים הם אנשים סופר רגישים. הם חייבים להיות מאוד רגישים. כדי להיות צלם טוב, אתה צריך עין אחרת, שרואה דברים בצורה אחרת. כל דבר, כל כישרון כזה הוא מיוחד, ולכן הרגישות הזאת מצד אחד היא זאת שמאפשרת לאותו אדם ליצור, ומצד שני היא זאת שגם גורמת לו לחשוש, להתבייש, להרגיש קצת מבוכה, כל הדברים האלה שמאוד מאוד מאפיינים אומנים. אז יצירתיות וכישרון חשובים לעולם, קשה לראות כישרון מבוזבז, ויש מין אמירה כזאת, אם הייתי, שהבורא אומר, אם הייתי יודע שלא תשתמש במתנה שנתתי לך, הייתי נותן אותה למישהו אחר. שזה מאוד, מחשבה מאוד יפה, להגיד, אני לא קיבלתי את זה בשביל שזה יישאר אצלי. אז אם יש מכם, מביניכם, אנשים שהם ציירים מאוד מוכשרים, או מוזיקאים מוכשרים, או כל דבר אחר, תשאלו את עצמכם, האם עשיתם מספיק כדי שגם אחרים ייהנו מזה? ואם לא, אף פעם לא מאוחר. אז בואו נראה, קודם כל ככה, לפני שאני נכנסת לעומק הדברים, מה חשוב? חשוב להיות עם ראש פתוח, להסכים להיות גם המעצבים, או האומנים, או היוצרים, או המוזיקאים, גם המנהלים, גם המשווקים, גם הסוכנים של עצמכם, צריך לנקוט יוזמה, וצריך לקחת אחריות, לא לצפות שמישהו אחר יעשה את העבודה עבורנו, כי אם נסתכל אחורה נראה, אין אף אחד מאחורינו, זה רק אנחנו, אז להגיד, אוקיי, אם זה מה שאני רוצה, אני אעשה כל מה שצריך, ולעשות כל מה שצריך, זה באמת לא דבר פשוט, אני זוכרת בהרצאות, כשהייתי שואלת אומנים, תרימו יד, מי מוכן לעשות כל מה שצריך, 100%, אז המון אנשים אמרו, לא הכל, לא, וצריך להיות מוכנים לעשות מה שצריך, בהחלט, כי זה עבודה אינסופית, זה לא נגמר, גם כשמגיעים לאיזושהי פסגה, בסופו של דבר, אנחנו צריכים להתחיל מההתחלה כל פעם, וגם אם מוכרים, וגם אם מציגים, וגם אם עושים, וגם אם משחקים תפקיד ראשי בהצגה, צריך אחר כך להתחיל עוד פעם. ולכן זה המון המון עבודה שאנחנו פחות אוהבים, כשאנחנו אנשים רגישים ויוצרים, פחות אוהבים את העבודה הזאת. לכן, אני אומרת, בואו, קחו אחריות ותגידו, אם זה משהו שאני רוצה לעשות, עד סוף התהליך הזה, אז אני אעשה מה שצריך, בהחלט. אוקיי, אז דבר נוסף, אנחנו רוצים להבין שבכל בחירה יש ויתור. אני זוכרת שכשפגשתי את דוקטור טל בן שחר, שהוא באמת מומחה לפסיכולוגיה חיובית, מרצה בהרווארד, והוא אומר ש50% מהאושר שלנו נקבע על ידי גנים וחוויות מוקדמות. 10% על ידי הסביבה החיצונית, ו40% על ידי הבחירות שלנו. כלומר, יש לנו כאן המון אפשרות בחירה. כמו שויקטור פרנקל אמר, ויקטור פרנקל שחווה את המחנות, הוא אמר, הנאצים לקחו ממני הכל, אבל לא את היכולת לבחור איך להרגיש. תראו כמה זה דק, זה את היכולת לבחור איך להרגיש. וזה אומר שיש לנו פה המון כוח, אנחנו יכולים לבחור איך להרגיש. אנחנו לא חייבים לשקוע בתוך המחשבות שלנו. רוברטו בניני יצר את הסרט החיים יפים, אני מתארת לעצמי שראיתם אותו, ואם לא אז שווה. הוא פשוט מעביר את הילד שלו במחנה חוויה כאילו העולם ורוד, הוא מראה לו כאילו יש כאן משחק בין הטובים והרעים, וזה באמת איזושהי יכולת לבחור. ותזכרו את זה, כי אנחנו מותר האדם מהבהמה, ואנחנו יכולים לבחור ולחשוב, ולכן אנחנו יכולים לעשות את הבחירות שלנו, וזה מאוד מאוד חשוב כשאנחנו נוגעים בכישרון שלנו, כי הרבה פעמים אנחנו ניפגע, ויגידו לנו לא, אז אולי אנחנו נעלב, ואז לא נרצה, ודברים כאלה שיכולים לקרות לנו מהר מאוד בגלל רגישות. וכאן אני אומרת, תבחרו לא להיפגע. תבחרו לא להתרגש, להבין שמי שמנצח זה מי שמתמיד, מי שנחוש ומתמיד, לאו דווקא מי שהכי מוכשר, אפרופו השקופית הראשונה, זה לא מי שהכי מוכשר, תסתכלו מסביב, אלה שהם בצמרת הם לא הכי מוכשרים, הם אלה שהכי התמידו, אלה שהכי רצו ועשו, ושום דבר לא הפחיד אותם. אז מה בעצם זה אומר עלינו? איך אנחנו פועלים כבני אדם, וכאן נכנס מנגנון ההפעלה. כלומר, בואו נאמר שמראש אני אומרת שאנחנו צריכים לקחת אחריות, כי אנחנו רוצים להבין שבעצם אנחנו מפעילים את עצמנו, אנחנו מפעילים את המחשבה שלנו, אנחנו אלה שאחראים על התוצאות בחיים שלנו. וכאן יש את המנגנון הזה שנקרא אפרת, שוודאי חלקכם שמע עליו הרבה, אירוע או מחשבה, פירוש, רגש, תגובה ותוצאה. האדם פועל מתוך רגש. פועל מתוך רגש, ואחר כך השכל, הרציונל, מצדיק את אותה בחירה. אבל הפעולה הראשונה נעשית מרגש. הרגש שלנו נבנה מהפירוש שנתנו לאותו אירוע או אותה מחשבה. ואז יש כמובן את התוצאה, וככה אנחנו מגיעים למשוואה הזאת שמחשבה מייצרת מציאות. מה שאומר, שאני אתן לכם דוגמה מעולם האומנות, נאמר שאני ציירת ואני באה לגלריה, יש לי פגישה עם בעלת גלריה, ואני מראה לה את העבודות שלי והיא אומרת, וואו, נהדר, בואי, אני מאוד עסוקה בשבוע הקרוב, קחי את הטלפון שלי, תתקשרי אליי עוד שבוע, ונתאם את הארוחה. עובר שבוע, אני מתקשרת, היא לא עונה. מצלצלת שוב, אין תשובה. בערב, אין תשובה. למחרת בבוקר, אין תשובה. מה אני חושבת? מה אני אומרת לעצמי? וכאן, 99% מהאנשים שאני שואלת אותם, אומרים לי, היא מסננת אותי, היא לא התכוונה ברצינות, היא לא רוצה, ואז מה הרגש? אלבון, כעס, בושה, מה התוצאה? אני לא מתקשרת יותר, לא מתקשרת. ואילו, אם אני אדם שמודע לתודעה שלו, ולרגשות שלו, ולפירושים שלו, ואני אומרת לעצמי, אולי קרה משהו, אני הולכת אליה, והיא אומרת, וואו, איזה מזל שבאת, גנבו לי את הטלפון, ולא ידעתי איך להשיג אותך, בואי נשב, נקבע את התערוכה. כלומר, יש לנו תוצאה לגמרי אחרת, והיא קרתה בגלל הפירוש, הכל בגלל הפירוש. אז תנסו לראות איפה בחיים שלכם אתם מפרשים אירועים או מחשבות בצורה שהיא פועלת נגדכם. דרך אגב, רוב האנשים עושים את זה בגלל יצר ההישרדות, והם הם מפרשים ישר כדי להגן על עצמם, הם אומרים, טוב, היא כנראה לא רוצה, למה שאני אמשיך להיפגע, אז אני לא אבוא. אז זה כדי לשמור על עצמנו, ולכן זה האוטומט, הרבה פעמים זה האוטומט שלנו, המחשבה השלילית, זאת שהיא נגד עצמנו. אבל מה שאנחנו רוצים לתרגל, זה איך אני משנה את המחשבה הזאת, איך אני חושבת בדיוק הפוך. איך אני אומרת, רגע, רגע, אולי יש עוד אופציות, במקום ישר להיעלב, כי אנחנו רגילים לחשוב שהכל קשור בנו. לא, לא הכל קשור בנו, לפעמים קורים דברים שהם לא קשורים בנו. ויש עוד המון המון דוגמאות לאיך אנחנו מפרשים לא נכון דברים שקורים. זה יכול להיות ביחסים בינו לבינה, יכול להיות עם חברים, זה יכול להיות בכל מיני הזדמנויות. אז זה המנגנון וזה מפעיל אותנו. כל המחשבות האלה בעצם הן נקראות אמונות מקבילות או פרדיגמות, הן נוצרו אצלנו עד גיל 6-7, אנחנו מאמינים שהם האמת. כלומר, יש לנו הרבה אמונות, הטבעות, שנקבעו אצלנו בגילאים האלה. למעשה, גם אדלר, שאני, זה מה שלמדתי, פסיכותרפיה אדלריאנית, וגם פרויד, מדברים על זה שהגילאים האלה הם הגילאים הכי קובעים, הכי חשובים. מה שאנחנו לוקחים איתנו עד גיל 6, 7, 8, מכתיב לנו את ההתנהלות שלנו בחיים. כי בגיל הזה אנחנו באמת שואלים מי אני, מה זה העולם, ומה אני צריך לעשות כדי להרגיש שייך. כלומר, אם אני גדלה במקום שיש בו אלימות, או שההורים לא מספיק מגיבים לילד, או אני מסיקה מסקנה שהעולם הוא מקום מפחיד, שהעולם הוא מקום רע, אני נעשית מאוד זהירה, מאוד חשדנית. לעומת זה, אם אני מקבלת המון אהבה, וביטחון, ועידוד, ותמיכה, אני מאמינה שהעולם הוא מקום טוב. מי אני? מי אני ומה אני צריכה לעשות כדי להרגיש שייכת? כולנו חותרים לשייכות, כולנו צריכים להרגיש שייכים, החברה לא יכולה להתקיים בלי אנשים, אנחנו לא יכולים בלי אחד את השני, אנחנו צריכים את עצמנו, ולכן אנחנו צריכים את עצמנו ואת האחרים, ולכן אנחנו תמיד תמיד נחתור להרגיש שייכים. באיזשהו שלב קורים דברים שהופכים להיות התנאי שלנו לאותה שייכות. אם אני מבינה, נגיד שילד גדל בבית, שיש בו ילד שצריך לטפל בו בצורה יותר, ילד על הרצף, שילד שהוא מטופל יותר, אז הילד השני מצניע את הצרכים שלו, מנסה להעלים את עצמו, פחות מבקש, פחות מדבר, לאט לאט הופך להיות בן אדם שלא באמת יודע מה הוא רוצה. אני השבוע טיפלתי בבחור שאני לא באמת יודע מה אני רוצה, זה לא ברור לי, אין לי רצון, הרצון שלי לא ברור, וזה קורה, זה יכול לקרות בגילאים האלה, וכשאנחנו אומרים, אוקיי, אני צריך להיות שקט כדי לא להפריע, כדי שיאהבו אותי, כדי שיתייחסו אליי, זה הופך להיות האופי שלנו, הדרך שבה אנחנו מתנהלים, ולכן האתגר הכי גדול שלנו, זה לשנות את האמונות האלה, להבין שהן מנהלות אותנו עד היום. ולפעמים ילדה בת 6 מנהלת אותי, כן, כן, אם חוויתי דחייה בגיל צעיר, חוויתי חרם, אני יכולה פתאום להרגיש שזה עדיין מנהל אותי. כי דברים האלה הם השתרשו, הם השתרשו אצל הרבה מאוד אנשים לצערנו הרב, והם משפיעים עלינו. אז יש פה דוגמאות לאמונות מקבילות שקשורות באמת לעולם האומנות, אבל אתם יכולים לשייך את זה לכל דבר אחר. אז סתם דוגמה למחשבות שיושבות בראש, אומנות זה לא מקצוע נדרש, עיצוב זה רק למי שמבין, כסף ואומנות לא הולכים ביחד, צריך קשרים, אני לא בקליקה, עבר זמני, יש כאלה שאומרים לי אני מבוגרת מדי, יש כאלה שאומרים אני צעירה מדי, יש עוד מיליון מעצבים כמוני, טובים ממני, אין לי מה לחדש, כמובן זה יכול להיות מעצבים, שחקנים, מוזיקאים, כל מקצוע אחר, מטפלים, הרבה מאוד מטפלים דרך אגב, גם הם צריכים להרים עסק, הם יכולים להיות מטפלים מצוינים, אבל הם צריכים לדעת לקדם את עצמם. אין לי מה לחדש, עולם הכסף הוא רקני, זה דרך אגב אמונה שמאפיינת הרבה מאוד אומנים שפוחדים לבקש כסף, אז הם משכנעים את עצמם שעולם הכסף הוא רקני, וזה לא ממש מעניין אותי להרוויח. אני לא מספיק מיוחדת, לא נעים לי לנדנד, כל הדברים האלה, תרגיל, אין לנו זמן לעשות, אז אנחנו רוצים להבין שאם אנחנו רוצים לשנות את התוצאות שיש לנו בחיים, אנחנו צריכים לגשת לאמונות שלנו, אנחנו צריכים לשנות את האמונות. בלי שנשנה את האמונות, התוצאות לא השתנו, ולכן אחד התרגילים שאני יכולה להגיד לכם, בזמנכם החופשי תעשו, וכשאני מלווה אנשים באופן פרטי, זה מה שאני עושה, אנחנו עושים רשימה של לפחות 10 או 15 מחשבות מעכבות, כל מיני דברים שנצמדו אלינו, דברים שאומרים לנו שזה לא אפשרי. השבוע שמעתי בספיר, שחקנית שאמרה, לא לוקחים שחקניות שחומות לסדרות בטלוויזיה, אין מקום. עכשיו, האמונה הזאת מנהלת אותה, היא לא ניגשת אפילו, וכולי וכולי. אז בואו תשאלו את עצמכם, איזה מחשבות צצות לי כשאני חושבת על מה הייתי רוצה לעשות, מהו אותו דבר שמנקר בי מגיל מאוד צעיר, איזשהו, הרי כולנו נולדים כל כך יצירתיים, כשאנחנו מסתכלים על ילדים זה פשוט לא יאומן כמה הם יצירתיים, בשלב מסוים או גננת או אימא או מישהו אמר שזה לא ככה, ולאט לאט אנחנו מכניסים את זה לאיזה מגירה, ואנחנו אומרים זה לא מתאים, לא מתאים לחיים האלה, זה לא מתאים לעכשיו, ופונים למשהו אחר, כי אנחנו אנשים מוכשרים, אבל היצירתיות קיימת בכולנו, וכל אחד יכול למנף אותה למקום שהוא רוצה, אבל זה מתחיל באמונות, זה מתחיל במחשבות, אני קוראת להם מחשבות מעכבות, שכמו שאמרתי, רכשנו אותם לעצמנו במהלך החיים, אספנו אותם, וברגע ש נשנה אותם ונבחר במחשבות מקדמות, וכאן פשוט תיקחו כל מחשבה ותהפכו אותה, פשוט תהפכו אותה, במקום להגיד למשל, כסף ואומנות לא הולכים ביחד, אפשר להגיד, יש הרבה אנשים שמרוויחים גם מאומנות, או אני מבוגרת, יש לי הרבה ניסיון, יש לי זמן, ההסתכלות שלי על העולם נהדרת, זה רק פועל לטובתי. נהדר, למה לא? אפשר להגיד את זה באותה מידה שאפשר להגיד שזה מכשול. הרי שניהם נכונים באותה מידה. כל העניין הוא מה אני עושה עם המחשבה הזאת, מה היא גורמת לי להרגיש. ואם אני אומרת אין לי מה לחדש, עשו את הכל, אז התוצאה של זה, זה לא לעשות. ואז אומרת, טוב, זה כבר עבוד, אני כבר במקום אחר, אין סיכוי שאני אעשה. אבל אתם יודעים, יש המון דוגמאות בעולם על אנשים שעשו דברים בגיל מבוגר, אנחנו תכף נדבר על זה, כי זה באמת לא תירוץ, אפשר לעשות בכל גיל, ולתרום, עדיין לתרום ולהשפיע. לא מזמן שמעתי על אישה בת 92 שהתחילה לצייר, והיא מוכרת ציורים במיליונים בארצות הברית. כן, לא היה לה זמן לפני, זה הייתה עסוקה, ועכשיו היא עושה את זה. אז כל אחד מתחבא אצלו איזה כישרון שהוא לא מימש, זה הזמן. אוקיי, אז אמרנו, כן, לכתוב, תכתבו לעצמכם מחשבות מקדמות. תראו, בגדול, אני יצרתי שיטה שנובעת מניסיון החיים שלי, אני חייבת להגיד, כי אני חיה עם אומן הרבה מאוד שנים, הבן זוג שלי הוא אומן יוצר, אולי אתם מכירים, קוראים לו אלדד, אלדד זיו, גם צייר, גם פסל, גם מחזאי, גם כותב שירים, עושה המון המון דברים, והחיים איתו גרמו לי להבין שיש הרבה מאוד אנשים שיש להם את המחשבות כאלה או אחרות, שלפעמים מגבילות אותם, לפעמים מקדמות אותם, ויצרתי שיטה שאומרת בואו קודם כל תדאגו, תדייקו את התשוקה שלכם, תגדירו מה אתם רוצים, תנסו להגדיר מה אתם באמת רוצים. אחר כך השלב השני הוא להתבונן במחשבות, כמובן להגדיר את המטרה באופן יותר מדויק, אומרים, אתם מכירים אולי את הספר חשוב והתאשר, אומרים שברגע שאתם נותנים מספר מדויק, תאריך, תוך כמה זמן אני אעשה ככה וכך, זה הרבה יותר מאתגר. להתבונן במחשבות שלנו, להפוך אותם לאמונות חדשות מקדמות, ואז להבין את מצב ההצעות וההכנסות שלכם. אז מי שכמובן הוא בשלב צעיר בחיים, מאוד חשוב שהוא ידע כמה צריך, וכמה הוא צריך להוציא בחודש, כדי שהוא יוכל לדעת איך להשיג את זה. אם אתם לא, אין לכם בעיה, יש פנסיה ואתם לא צריכים, אז השלב הזה מיותר לכם, אתם יכולים פשוט לפנות את הזמן כדי ליצור. אבל אז אתם כן צריכים קצת ללמוד על עסק, קצת ללמוד ניהול זמן, ניהול כסף, שיווק, מכירות, כל הדברים האלה. אני כל הזמן לומדת ואני אומרת שאפשר ללמוד בכל גיל. ואני רואה גם במקומות שאני לומדת בהם, אני רואה גם אנשים לא צעירים בגיל שלי ומעלה שבאים ללמוד, באים ללמוד שיווק, באים ללמוד, אתם יודעים מה, טיק טוק. אני התחלתי עכשיו ללמוד טיק טוק. למה? כי שמעתי שזה עובד ממש טוב. אז ללמוד טיק טוק, ללמוד קנווה, איך מעצבים. יש הרבה דברים שאפשר ללמוד, הרבה קורסים שאפשר לקחת שהם, שאפילו המדינה נותנת אותם במשרד הכלכלה, יש הרבה מאוד קורסים שעולים 300 שקל, 400 שקל, וכל אחד יכול ללמוד משהו. כי נכון, זה קצת מאתגר, מי שלא התנסה בכל ה... אבל ברגע שלומדים את זה, זה הרבה יותר פשוט. אז זה גם כאן יכולה להיות מחשבה מעכבת, שאומרת, אני כבר לא יכולה ללמוד את הדברים האלה. אתם יודעים, אמא שלי בת-90, ועכשיו היא לומדת איך להפעיל את ה... את המכשיר הנייד שלה, שהיא לא מצליחה להפעיל אותו כמו שצריך, את המכשיר החכם, היא לא מצליחה. אז הנה מישהי מלמדת אותה עכשיו, אז אפשר ללמוד, אף פעם לא מאוחר. כן, ללמוד להציג את עצמכם, ולהכין תוכנית פעולה, להכין תוכנית עבודה. זה אתם ודאי יודעים. אוקיי, אז כן, כל השיטה הזאת באמת מפורטת בספר, אז בואו נדבר עוד קצת על תודעה. הצלחה, צ'רצ'יל אמר, זה לעבור מכישלון לכישלון בלי לאבד התלהבות. אין אנשים שנכשלו, יש אנשים שרק הפסיקו לנסות. כן, צריך להבין את הדבר הזה, זה לא ילך קל מההתחלה, זה בהתחלה יהיה לא פשוט, אבל אנחנו רוצים לדעת שתמיד יש כישלונות, וכישלון הוא דבר בונה. בלי כישלונות אנחנו לא לומדים, אנחנו רק לומדים מהכישלונות, פחות מההצלחות. עד כדי כך שיש מין טרנד כזה של הרבה fuck up nights, זה נקרא, שאנשי עסקים מצליחים מספרים על הכישלונות שלהם. כי מהם הם למדו הכי הרבה. אז פשוט להבין את זה, שזה לא ילך קל. התמדה ונחישות. כמו שאמרתי, התמדה היא חלק מאוד מאוד חשוב, ולהיות נחוש, להגיד אני לא אבטר, אני לא אבטר. אפילו אותה שחקנית שסיפרתי לכם עליה, היא סיפרה שבגיל 25 היא באה ליורם לוינשטיין, ולא קיבלו אותה, אמרו לה, זה את מבוגרת מדי, בגיל 25. אז הנה, והנחישות שלה, גרמה לזה שהיום יש לה הצגה שהיא משחקת בה. אז נחישות זה דבר מאוד מאוד חשוב. אוקיי. כן, וגם להציב את המטרה, כי אם אנחנו לא מדייקים עם המטרה, אנחנו קצת כמו עלי נידף, ולעומת זה עם המטרה אנחנו כמו חץ. אז ברגע שאנחנו אומרים, אוקיי, עד סוף השנה אני עושה כך וכך, מציבים לעצמכם מטרה, ואת זה אתם ודאי יודעים מעולמות אחרים שהייתם בהם. גם העניין של מיקוד, לדעת להתמקד, כי מה שמתמקדים בו גדל, ולא סתם, אם אנחנו מסתכלים עם מיקרוסקופ או עם טלסקופ על כוכב, עם מיקרוסקופ על תא, אנחנו רואים שהוא גדל, וזה בדיוק כך עובד המיקוד. אם אנחנו מתמקדים באותו דבר, ולא מתפזרים להרבה דברים, יש לנו סיכוי הרבה הרבה יותר טוב להשיג תוצאות. ובאמת דיסני אמר, אתם יכולים לדמיין את זה, אתם יכולים גם ליצור את זה. אז בואו תתנו לעצמכם את הזמן לדמיין, לדמיין מה אתם באמת רוצים. יש כאלה שהצליחו להחביא ולהדחיק את הרצון הזה כל כך עמוק, שבתהליך כזה רגוע של דמיון מודרך, שבו באמת אפשר לדמיין, הם יכולים להעלות את זה, הם יכולים להביא את זה ולראות את זה, להרגיש מה זה הדבר הזה. ושימון פרס אמר את הדבר הנהדר הזה, שאם אין לכם, מי שאין לו פנטזיה לא עושה דברים פנטסטיים. אז נכון, צריך פנטזיה, צריך קצת דמיון, צריך לדמיין משהו, ואפילו אם יראה לכם בלתי אפשרי, אנחנו כבר יודעים שהכל אפשרי. אז פשוט להתחבר לאותו מקום. כן, קצת על תאי המוח שלנו. אתם יודעים, בעבר היו מחקרים שאמרו שתאי המוח הולכים ונכחדים עם השנים. זאת הייתה אמירה שהתבססה על הנחת יסוד שגויה. היום יודעים שביצועי C מתרחשים דווקא בין גיל 40 ל-65. ואנחנו אפילו יודעים להגיד היום, ככל שמכירים את המוח, שאלצהיימר אפשר להקל עליו קצת ברגע שעושים עוד כל מיני דברים, אם לומדים שפה חדשה או לומדים לנגן, או אפילו מתחילים לאכול ביד שמאל במקום ביד ימין. כל הדברים האלה מייצרים הקשרים חדשים במוח, והמוח מתפתח. לכן, אני לא סתם אומרת שזה לא מאוחר. אז יש לנו את ליאונרדו דה וינצ'י שצייר את המונליזה בגיל 52. את מאיר שלו, זל, שכתב את הספר הראשון שלו בגיל 40. הסרט פסיכו של היצ'קוק צולם כשהוא היה בן 60, כלומר הוא הגיע לאיזשהו שיא בגיל הזה. מרקס כתב את 100 שנים של בדידות בגיל 39. אהוד בנאי יצא עם דיסק ראשון בגיל 34. ממש. וסטנלי פישר למד עברית בגיל 70. אתם זוכרים שתמיד אמרו שפות, רק שקטנים? לא, אפשר גם בגיל 70 ללמוד שפה חדשה. אז כל דבר שתעשו רק ישפר את תאי המוח. רק ישפר, רק ייצור המון המון קשרים חדשים, ויעזור לכם להימנע ממחלות שקשורות במוח ובזיכרון. מה הסיבות לכישלון? קודם כל, היעדר מטרה ברורה. היעדר שאיפה לעלות מעל הבינוני. השכלה לא מספקת, חוסר כלים וידע, אז בגלל זה צריך כל הזמן ללמוד עוד ועוד ועוד. היעדר משמעת עצמית, הססנות, דחיינות, היעדר התמדה, וכניעה לפחדים שלנו. אתם יודעים, הרבה פעמים אנשים סובלים מדחיינות, ודחיינות וגם פרפקציוניזם, שיש אנשים שחושבים שזה טוב, או אומרים אני נורא, אני פרפקציוניסטית. לא, זה דבר רע, זה מוגדר כמחלה. פרפקציוניזם זה בעצם הרצון למושלמות, שהיא לא קיימת, היא לא קיימת, אנחנו לא מושלמים, שום דבר לא מושלם. ולכן מה שקורה כשאנחנו מצפים מעצמנו שמשהו יהיה מושלם, אנחנו בדרך כלל דוחים ובסופו של דבר נמנעים מלעשות, ונמנעות מביאה לדיכאון. אז חשוב להבין את זה, אנחנו מצפים מעצמנו למשהו מושלם, זה לא קורה, אנחנו בסוף נמנעים, לא עושים. דוחים. אז גם דחיינות וגם פרפקציוניזם יושבים על פחדים. על פחדים, ותכף נראה מה זה הפחדים העיקריים שלנו. אז כן, הפחדים הנפוצים ביותר. חוץ מהפחדים הרגילים של עוני, חולי, זקנה, מוות, יש שני פחדים שמשותפים לכל בני אדם, כולנו חווים אותם ברמה זו או אחרת. זה הפחד שלא יאהבו אותי, והפחד שלא יעריכו אותי, הפחד מביקורת. ושני הפחדים האלה מנהלים אותנו כל החיים ברמה זו או אחרת. מה שאפשר להגיד כאן, זה ברגע שאנחנו מתחזקים ביכולת שלנו לאהוב את עצמנו, לקבל את עצמנו כמו שאנחנו, אז הפחד הזה לא מנהל אותנו יותר. אנשים שעסוקים במה יגידו, איך תופסים אותי, איך רואים אותי, מה אומרים עליי, הם הרבה פעמים נמנעים מלעשות. אבל אם אנחנו אומרים, אני עושה כמיטב יכולתי, אני אוהבת את עצמי, מקבלת את עצמי, עם החסרונות, עם היתרונות, אני לא חוששת שלא יאהבו אותי. אז הרבה יותר קל לי להעז, הרבה יותר קל לי לעשות את מה שאני רוצה לעשות. ואותו דבר לגבי הפחד שלא יעריכו אותי. הכי חשוב שאתם תהיו שלמים ממה שאתם עושים. ואין באמת בתחומים האלה, או בכלל בכישרון, זה לא מדע מדויק, ויש כאלה שיאהבו ויש כאלה שלא. גם ההבנה הזאת שאנחנו לא חייבים שכל העולם יאהב אותנו. אנחנו יכולים שרק חלק יאהב אותנו. ואותו חלק יספיק לנו. אז אלה פחדים שתשאלו את עצמכם לפעמים, האם אני מתנהלת עכשיו מהפחד שלא יאהבו אותי, או שלא יעריכו אותי. וכמו שאמרנו, אנשים יצירתיים, או אנשים שהדחיקו את היצירתיות, ורוצים לתת למקום, הם מאוד מאוד רגישים. הם מאוד רגישים, ולכן כל כך חשוב להם מה יגידו ומה הביקורת. אבל ככל שתחזקו את המקום הזה, יהיה לכם הרבה יותר קל. טוב, יש לנו איזה סרטון קטן, יש לנו זמן? כן, נשים אותו. בואו נראה אם אתם... השאלה אם אתם תשמעו. אולי אני אדלג עליו, כי נראה לי שאין לנו עוד הרבה זמן. אוקיי. אז תראו. איינשטיין אמר, הגדרה של אדם שפוי, אתם מכירים את זה, מי שעושה את אותו דבר. אז אנחנו צריכים לעשות שינוי, ואנחנו צריכים להתגבר על אותם פחדים, ובאמת להצליח לייצר שינוי, להבין איפה אני עכשיו ולאן אני רוצה להגיע. ובסופו של דבר, הכי חשוב, להשוות את עצמכם רק לעצמכם. תראו, יש שתי גישות לחיות את החיים האלה. גישה אחת היא גישה אנכית, שאומרת, אני רוצה להיות הכי טובה. אם אני עושה משהו, זה צריך להיות הכי טוב. אני רוצה להיות הציירת הכי טובה. זאת גישה שמייצרת המון סבל, כי אנחנו כל הזמן מסתכלים על אחרים, כל הזמן, ומגיעים לפסגה, וישר רוצים להגיע לעוד פסגה. לעומת זה, הגישה האופקית אומרת, איפה אני ביחס לעצמי? התחרות שלי היא רק עם עצמי, כי אני לא באמת יכולה להשוות את עצמי לאנשים אחרים. אני יכולה להשוות את עצמי רק לאיפה הייתי, ולאן אני רוצה להגיע, ואיך אני מתקדמת, ומה עוצר אותי. כלומר, לנהל את עצמי, כי אני הנכס הכי גדול של עצמי. ואם אני לא מצליחה לנהל את עצמי, את האנרגיה שלי, את הזמן שלי, את הכסף שלי, את הפחדים שלי, כל הדברים האלה צריך לנהל אותם. ולהגיד איפה אני ביחס לעצמי, כי זה התחרות הכי גדולה שיש לנו, והיחידה שהיא אמיתית. אז, כן. טוב, תראו, יש כאן איזשהו כלי שהוא יכול לעזור לכם בהצגה עצמית, והוא כלי שבא מהעולם העסקי, הוא מדבר על הצגה עצמית בחצי דקה. כי מה שקורה היום, לאנשים אין הרבה סבלנות. אין להם סבלנות לשמוע אותנו כל כך הרבה. ולכן אנחנו צריכים לדעת להציג את עצמנו בצורה מאוד מתומצתת. אז אני אעבור על זה ממש מהר, כדי שנספיק עוד כמה דברים. אז קודם כל זה מתחיל באנרגיה גבוהה. למה אנחנו צריכים להיות באנרגיה גבוהה? כי שפת הגוף שלנו היא מדברת יותר מכל מה שאנחנו אומרים. וכולנו יודעים שאדם קובע את ההתרשמות שלו על אדם אחר בשבע שניות בערך, ולכן אנחנו רוצים להיות באנרגיה טובה, באנרגיה גבוהה, כדי לעשות, שירצו להתחבר אלינו. אנשים מתחברים יותר טוב לאנשים חיוביים, אופטימיים, באנרגיה גבוהה. אז כשאתם פוגשים מישהו, תנסו להיות באנרגיה הזאת. דבר הנוסף זה להגיד את השם, שם הפרטי, שם פרטי ושם משפחה. כן, אני שולי, שולי זיו. למה? כי אם אומרים את השם הפרטי פעמיים, זוכרים אותו יותר טוב. להגיד את המקצוע, במקרה הזה, כן, אם יש איזה משהו חדש שהתחלתם עכשיו, אז דברו עליו, דברו עליו, ציינו מהו אותו דבר חדש שאתם עושים. ואז יש לכם מקום לדבר על, על ניסיון ועל הצלחות. אתם יכולים לספר על מה עשיתם קודם, כי כל דבר הוא רלוונטי. אני פוגשת לפעמים תלמידות שבאות ללמוד עיצוב פנים בגיל 60, ולפני זה הם היו מנהלות בחירות בבנק, או הם היו, אחת הייתה שמאית, או אחת הייתה כלכלנית, או כל דבר כזה הוא חשוב. עורך דין, איך עורך דין חשוב למעצבת פנים? מאוד חשוב. אנשים ירצו להתחבר אליה, כי הם ידעו שהיא תוכל לעזור להם בחוזים שצריכים לעשות. אז כל דבר שעשיתם בחיים משקף את הניסיון שלכם, והוא רק תורם, הוא רק תורם. אז לכן אתם בהחלט צריכים להגיד כמה מילים על הרקע שלכם. לתת מספרים, כי אנחנו כבני אדם מבינים דברים דרך מספרים. אנחנו יודעים, אם אמרתי לכם מאות אומנים או אלפי אומנים, אז אתם מבינים מה הרקע. או אם רונית העבירה כבר, היו אצלה כבר 800 הרצאות, אז יש לה הרבה מאוד ניסיון. אז כשאומרים את המספר 800, זה מרגש. אז להשתמש במספרים, היא הרבה לא משקף לנו. ומה התועלות? לדעת מה הערך. מאוד חשוב להבין את הערך. מה הערך שאנחנו מביאים? ולעורר סקרנות ועניין. אז אלה הכלים להצגה עצמית בחצי דקה. כמובן, באופן פרטי אנחנו עושים את זה הרבה יותר יסודי ולומדים את זה ומתרגלים את זה, כי זה חשוב. כי כשאנחנו פוגשים מישהו, אנחנו הרבה פחות... אנחנו קצת מתרגשים, ואז אנחנו מתחילים להגיד, אני גם ככה וככה וככה וככה, ומאבדים אותנו. ופה נורא חשוב להיות מדויקים. אז זה כלי שהוא חשוב מאוד. אז בואו נלך עכשיו, כן, אני לא אראה לכם את הדוגמה. כן, האמת, כן, אני רוצה להציע לכם הצעה, כי אני תכף אעצור כדי שתוכלו לשאול קצת שאלות. יש לי הצעה אליכם, אם אתם רוצים, מי שרוצה, שבאמת עשה לו חשק כן ליצור, כן לעשות משהו עם אותו חלום בלתי נשכח, אז אני יכולה לבוא כאן באיזושהי הצעה ממש של כמעט 50% הנחה, של לבוא גם לקבל ספר וגם לעשות שיחת ייעוץ והכוונה, ו... זה באמת רק למי שמקשיב פה ומי שנמצא כאן ורוצה, אז אפשר עד סוף היום גם לכתוב לי, גם יש פה דף שאפשר, תעתיקו אותו, אז אתם יכולים להיכנס אליו ולהכניס את השם ואני אחזור אליכם. כמו שאמרתי, בספר יש את כל השיטה, את כל התהליך, אבל מי שבאמת רוצה להתקדם, שיחת ייעוץ והכוונה יכולה לקדם אותו. אז רונית, יש לנו 10 דקות, אני אשמח...
לא, גם אם צריך יותר. קודם כל, רגע, תחזרי רגע לשקף. כן. תשאיר גם את המצגת, כי אני רוצה גם לבקש ממך, יש את השקף שיצג על סיכום השיטה. את יכולה כן. לחזור רגע לאחור? מאוד ביקשו לראות את זה, אם את יכולה שנייה כן. שוב לחזור לזה.
כן, השיטה הזאת בעצם אנחנו מדברים על רגל אחד לפרנסה, רגל אחד ליצירה. כלומר, כאן יש איזושהי חלוקה. היא יותר לאנשים שבאמת צריכים גם כסף, אז הם צריכים לחלק את הזמן שלהם בין להרוויח לבין לפנות זמן ליצור, כי היצירה היא לא יכולה שיהיה עליה לחץ גדול מדי. אנחנו לא יכולים לצפות שמשהו חדש שאנחנו עושים, יקבל ישר תעודה, ויקנו, לא, אנחנו רוצים לתת לזה את הזמן, לכן אנחנו מחלקים את עצמנו, בין חלק מהזמן, לעשות את אותו דבר שאנחנו יודעים לעשות, ואני, כשאני מדברת לאנשים צעירים, אני אומרת, אל תעבדו בשכר מינימום, תמצאו משהו מהכישרון שלכם, אם זה ללמד, או יש כאלה שיודעים לערוך, אז הם עורכים סרטי וידאו לאחרים, או הם מקדמים אותם ברשתות חברתיות, עושים כל מיני דברים, כדי להרוויח יותר כסף בפחות זמן, זאת השיטה, יותר כסף בפחות זמן, ואז מתפנה זמן, כי בסופו של דבר, הזמן הוא הנכס הכי חשוב שלנו, ואותו אנחנו צריכים, אם אנחנו נשים תווית של כסף על כל שעה שאנחנו מבזבזים, אז אולי נהיה קצת יותר זהירים, אם נשאל את עצמנו, מה הם זוללי הזמן שלנו? האם יש שיחות טלפון שלוקחות לנו יותר מדי זמן? האם יש אנשים שהם גוזלי זמן? הדברים האלה נורא חשובים, כי אם אנחנו רוצים באמת להשקיע בעצמנו, אז אנחנו רוצים לדעת שיש לנו זמן בשביל זה. זה צריך זמן, וזמן זה המשאב היקר ביותר. אז לחלק את השבוע בצורה כזאת, שיש זמן גם להרוויח את מה שצריך להרוויח, וגם ליצור, וכמובן גם לקבל את הכלים. עכשיו, מה שמיוחד במה שאני מציעה, זה הרקע שלי כפסיכותרפיסטית מאמנת, CBT, NLP, הרבה מאוד דברים, אנטוני רובינס, טוני רובינס, הרבה דברים שלמדתי, החלק הזה מטפל בנושא הזה של ה... אמונות המקבילות, המחשבות המעכבות והפחדים, ואחר כך הניסיון בניהול תיאטרון שהמחזור שלו היה 30 מיליון, ובית ציוני אמריקה שזה העסק פרטי, אז כל הרקע הזה שאני מביאה עוזר לנו בללמוד את הכלים העסקיים, וכמובן שיווק. הרבה מאוד אנשים מסתייגים מרשתות חברתיות, ואני לא רוצה לפרסם בכל הדברים האלה, אבל כשאנחנו מבינים באופן מהותי שהמתנה שקיבלנו היא לא שלנו, היא לא שלנו, אנחנו צריכים לאפשר לאנשים ליהנות מהכישרון שלנו. כל אחד והכישרון שלו, זה באמת לא משנה באיזה תחום, אבל לכל אחד יש משהו שהוא ממש טוב בו.
את יכולה לשים, שולי, את יכולה לשים רגע, את השקף האחרון שלך?
כן.
כבר את השקף האחרון עם הפרטים שלך, בבקשה. קודם כל, כבר מגיבים וכותבים הרצאה מעולה.
אוי, אני שמחה. הנה.
אני אגב גם חושבת, אני חושבת קודם כל, באמת הרצאה מצוינת ומצגת נפלאה, כל כך בגובה העיניים, ורציתי פה לשאול אותך, כי כבר יש שאלות על השקף הזה של ה... של הפרטים, כן. לגבי הנחת יום הולדת, כל יום זה יום הולדת, לא הולך יש היום יום הולדת.
את יודעת, זה ממש היה רק לפני כמה זמן, ובאמת...
לא, אני צוחקת, אני אומרת, אני חושבת שכל בוקר שמתעוררים, זה יום חדש ויום
הולדת. נכון, כל יום, כל יום. אבל זה באמת הצעה מיוחדת, כי מי שבא אליי...
כן, אז אני רוצה, אז רגע, על ההצעה הזאת יש כאן אנשים ששואלים, תראי, אחד, את כתבת פה קישור הזה לצומת ליבך, הרי זה שקף, אז את הקישור, כן. אפשר להתיק. מה כותבים, שנייה, מה כותבים בגוגל אם רוצים להגיע לאותו קישור או מה? יש לך אתר סביר להניח, נכון?
יש
לא...
לי אתר ובפייסבוק אפשר לכתוב לי במסנג'ר ואני מיד אענה לכם.
אז אני מציעה לכם, לכל מי שרוצה, לא חייב מסנג'ר, אתם יכולים לרשום... לכתוב וואטסאפ לשולי 050-88-55511. ופה השאלה הפרקטית. אוקיי, מעוניינים להגיע אלייך לשיחת ייעוץ והכוונה בזום, הכל בסדר. וכאן השאלה של כמה אנשים, שהם שואלים כבר שאלות פרקטיות. אחת מציירת, ואחת מפסלת, ואחת כתבה ספר, והן לא מקושרות, ולא תמיד גם את הפייסבוק, הן לא רוצות את החשיפה דרך הפייסבוק, לא כל שנייה לעלות פוסט וכו'. האם איתך, או באותה פגישת ייעוץ, את יכולה לתת את הכלים, איך אפשר באמת, ציירת, אני גם מכירה אותה מאוד, מאוד 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 כישרונית, שבחרה אחרי הפרישה, את הזכרת את זה, יש כמה בנות שאחרי הפרישה, בחרו לנצל או להרחיב את הכישורים שלהם, מציירות, מפסלות וכו'. האם דרך הפגישה האישית שלך אפשר לקבל את הכלים, איך באמת להפוך את זה, כשאנחנו אומרים פרנסה, זה לא בהכרח פרנסה.
כן, כן, זה לא בהכרח פרנסה.
יש כאלה שרוצים להגיע לתערוכה, יש כאלה שרוצים להגיע לפרסום כזה או אחר. אז את הכתובת?
כן, אני מאמינה, תראי, בשיחה, כמובן שאנחנו לא נפתור את הכל בשיחה אחת, אבל בשיחה אחת...
לא צריך, אל תצאי בהתחייבות, זה הכל בסדר.
לא, ברור, בגלל זה אני אומר, בשיחה אחת אני יכולה לראות מה באמת... יש איזה נכונות יש, איזה נכונות יש, מה, כי כמו שאמרתי, 10% כישרון, כל השאר זה הרבה עבודה שצריך לעשות, אני לא סתם אמרתי את זה, אז ככה זה עובד, זה לא מספיק כישרון, יש דברים שצריך לעשות, אבל כשעושים אחר כך תהליך, אפשר יותר להבין איך דווקא כן אפשר לכתוב. אתם יודעים, אותה שחקנית שדיברתי עליה, אני ממש, היא כתבה בקושי בפייסבוק, והיא כתבה, ההצגה שלי בימים אלה ואלה ואלה ואלה, וזה לא עבד, וכשעשינו על זה שיחה, אז היא הבינה שהיא צריכה לכתוב דברים מתוך, נושאים מתוך ההצגה, דברים שמעניינים, והתחילה לכתוב דברים נורא מעניינים, לשתף בדברים שקורים, ו... הנה, אנשים מגיבים לה וקונים כרטיסים ובאים להצגה, כי זה עובד. עכשיו, אני מבינה את ההתנגדויות, אני באמת מכירה אותם כל כך טוב.
לא, לא התנגדויות, להפך, זה לא התנגדויות, זה בן אדם מתעורר בבוקר, החליט שהוא רוצה לקחת את הכישרון שלו, שהיה מוחבא, כי הוא היה בקריירה וכו', והנה יש פה כמה כאלה. אחת כותבת, אני היום יוצרת רב תחומי, רק אני לא יודעת לתמחר ולמכור, מציירת, משפצת רהיטים, סריגה, מקרמה, תיאטרון, אריגה, ועוד 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 דברים, אשת אשכולות, והיא אומרת, והשאלה היא באמת, האם דרכך או איתך, באותם שיחות ייעוץ, אף אחד לא אמר שתתחייבי לשיחה אחת, זה ברור שזה גם תהליך.
לא ברור, אבל זה מה שאני עושה, זה מה שאני עושה, ההתייעות שלי זה אומנים ויוצרים, אני עובדת איתם על כל הדברים האלה, על תמחור, על שיווק, על באמת מי קהל היעד, לדייק, מה אנחנו באמת רוצים, כל אחד רוצה משהו אחר, זה לא, אז זה עבודה מאוד מאוד אישית, שבסופו של דבר, הבן אדם יוצא עם הבנה, מה הוא צריך לעשות. עכשיו תראי, נתת דוגמה של המולטי טלנט, כשיש כל כך הרבה כישרונות, צריך להבין את זה, לא סתם דיברתי על מיקוד, אם יש לנו 100% אנרגיה ונפזר אותה בחמישה נושאים שונים, כל נושא יקבל 20% מהאנרגיה שלנו, וזה לא מספיק בשביל לקדם. אז יכול להיות שאנחנו נגיד, בשנה הראשונה אני אתמקד רק בציור, בשנה השנייה אני הולכת לעשות, את מבינה?
כן, אני מניחה שגם אם היינו מאפשרים לה לדבר כעת, אז זה מה שהיא עושה, אני לא מאמינה שיש לה גם משפחה, וזה אני לא מאמינה שבכל חמשת הנושאים, בית או בעולם,
כן, לא,
יש לה כישרון.
זה מאוד אופייני לאומנים, כי הם מוכשרים בהרבה תחומים, והרבה פעמים באים אליי ואומרים, אני לא מוכנה לוותר, לא מוכנה לוותר על זה, ולא מוכנה לוותר על זה, ולא... אבל אין מה לעשות, אם רוצים באמת לקדם משהו, שהוא יגיע לחשיפה ותזכרו, זה מתנה שקיבלתם, זה כישרון שצריך להעביר אותו לאחרים, למה שרק אתם תהנו ממנו? זה כל היופי, כשמנתקים את זה מהאגו ואומרים, אוקיי, אני מבינה, אני צריכה לקדם את זה. אז כן, משהו נפתח, משהו נפתח ומתחילים לקרוא דברים.
נהדרת. ועכשיו השאלה הבאה, את כותבת כאן לגבי ההצעה שהיא ספר כולל שיחת ייעוץ. יש כאן כאלה ששואלים אם רוצים לרכוש רק את הספר.
כן. כן, כן, הספר לבד אפשר פשוט להיכנס, כן, להיכנס להצעה.
או לכתוב אליי, או לכתוב אליי.
כן, כן, קונים את הספר, כן, אפשר לקנות, זה עולה 100 שקל כולל המשלוח בדואר רשום. אני שולחת את זה בדואר רשום כדי שלא ילך לאיבוד.
למה צריך דואר רשום?
זה עולה 100 שקל, כן. כן,
היום את לא צריכה דואר רשום, היום את מביאים את זה, כן?
מה?
יותר. היום הדואר עובד אחרת.
כן?
הם עובדים, הם עובדים outsourcing, הם בכלל זה לא דברים. זה,
אני לא יודעת, ברגע
ש... אני מרגישה את השיפור.
יש לי מהדואר רשום את ה... יש לי את הפתק, ואז פתאום מישהו כותב לי, לא קיבלתי, את יכולה... ואז אני נותנת לו את המספר של הדואר רשום ובודקים, כי באמת אני שלחתי כבר ספרים לכל הארץ, לכל מיני מקומות ש...
לא, זה בסדר, שולי, אני רק אמרתי משהו טכני. עכשיו, בספר הזה, חלק מההרצאה שלך נמצאת בספר?
כן, כן, כל פרק עמוק יותר, כל פרק שדיברתי עליו הוא פרק. לכן זה באמת, זה המון אמנים משתמשים בו, ממש ספר על יד המיטה, לומדים, הוא מלמד גם מחירות, איך מוכרים, מה התהליך הנכון של מחירה, יש לזה כמובן שיטות, מאוד מפורט, כל הדברים האלה, גם שקשורים בשיווק ומחירות ותמחור, וגם כל מה שקשור בתודעה. אני חושבת שהמטרה של השיחת ייעוץ, או החבילה הזאת שהגעתי אליה כאן, במחיר כזה מיוחד, זה כדי באמת להבין שאותה אישה יכולה להבין יותר טוב מה היא רוצה, מה הכיוון שלה, ומה אפשר לעשות עם זה.
הפגישה האישית היא פגישה גם בזום, נכון?
כן.
גם בזום.
כן, היא בזום. כן, למרות שמי שרוצה יכול לבוא, אני במרכז
לא, תל אביב. לא, אין בעיה. לא, אין בעיה. רק לדעת, רגע, מה עוד? תראי, יש כאן בעיקר השאלות, כותבים לא מעט אנשים שההרצאה שלך מצוינת, ומרגישים שהם יכולים לקחת את הכישרון שלהם עכשיו, ולהפוך את זה, לקדם את הכישרון, כי בהחלט הכלים שאת נותנת פה, כן, הכלים שאת הצעת פה, הם כלים שהם מאוד מאוד יישומיים, זאת אומרת, אם מישהו מוכשר בדבר כזה או אחר, הוא במילא עושד, אם יש פה מישהי שהיא מפסלת, היא עושה את זה. אני יכולה להגיד לך, לפחות על אחת שאני מכירה, שממש יש גם לחץ חברתי עליה, תמכרי, תעמידי את זה. עכשיו, לא בגלל הכסף, זה לא רק בגלל הכסף, שיקירו אותה. אז למשל, אחת כזאת אומרת, אבל איך מגיעים אפילו לתערוכה? אז אני חושבת שאת הכתובת,
יש כל מיני דרכים, אבל את יודעת, רונית, כשאנשים מבינים שזה לא הם, זה הכישרון שלהם שהם צריכים לקדם, אז יש משהו באגו שקצת משתחרר, ואנחנו באמת מבינים שצריך פה לאפשר לאנשים אחרים ליהנות, ולקבל את הדברים האלה, ולא, זה לא רק העניין של לקבל הערכה, או לקבל, כי את יודעת, לפעמים הדברים האלה הם יותר מורכבים, מספיק שהרבה אנשים, זה כמו שאני אומרת, הנה, לי יש עכשיו הנאה נורא גדולה, שאנשים, זה עשה להם משהו, אז זאת ההנאה שלי, זאת השליחות שלי, ברגע
שאנחנו... עצם זה שהצטרפו להרצאה שלך, אז זאת מחמאה, כי את יודעת, יש כאלה שגם אמרתי לך את זה לפני הרצאה, זאת אומרת, שומעים, להפוך כישרון לפרנסה, וזה לא מה שהם רוצים. הם רוצים, כן, הכרה, או הם רוצים להרחיב את אותו עסק וכו', ושידוע עליהם יותר אנשים.
כן, יש משהו בשם הזה שהוא...
כן, את זוכרת שגם כשהכנת את ההזמנה, התלבטנו בדבר הזה.
כן, השם הזה טיפה מטעה, אבל הוא מין קאצ'י כזה, כי זה אוקסימורון, כי אנשים אומרים, אי אפשר להתפרנס מאומנות, אז זה כאילו נותן את התשובה. אבל זה לא קשור רק להתפרנסות, זה קשור לשינוי תפיסה ולקידום, לקידום עצמי, והכי חשוב, אל תוותרו על הכישרון, אל תוותרו על משהו שתמיד רציתם. אין שום כוח שבעולם שיכול להגיד לכם, תוותרו על זה, למה לוותר על זה? זה באמת...
אני מסכימה איתך, אני מסכימה לגמרי, ואמרתי לך לפני ההרצאה, שולי העלתה פוסט היום, קצת לפני ההרצאה והיא כתבה, אבל אני חושבת שעכשיו שהקשבנו להרצאה שלך, שולי, אז זה כל כך נכון. שולי כותבת כך, לכל אדם יש כישרון כלשהו. ייתכן הוא נדחק החוצה, הצידה, סליחה, במהלך לא החוצה, במהלך החיים השוטפים. ואולי כעת ניתן להקדיש לו זמן ולתת לו מקום. כל זאת על מנת שלא נשאל את עצמנו בעוד 10-20 שנה, על מה אנחנו מתחרטים. רציתם לנגן על פסנתר או על תופים ולא היה זמן לזה? עכשיו זה הזמן. רצית לעצב מתנות או סתם לצייר, זה הזמן. מה בעצם עצר אותנו כל השנים? מה עוצר אותנו עכשיו? אז אני אגיד לך, מה עצר במשך השנים? תירוצים. לא, אבל לא תירוצים, כי עבודה זה לא תירוצים. אבל עכשיו מה עוצר? כן, אז אני רוצה להגיד לך, יפתח שניפגש לשעה קלה, ונקבל גם פתרונות וטיפים, אז ההוצאה שלך מצוינת שולי. ממש, אני יכולה להגיד לך גם ברמה האישית, לקחתי ממנה לא מעט, והיו כאן לא מעט אנשים שהקשיבו לך, ואני גם מאמינה ש... שיפנו אליי.
נשמח.
פשוט מצוינת. ועכשיו, סתם אני אשאה, בגלל שהזכרת את אישי חלדת זי, אז תגידי לו שהסלון של רונית שפירה, אשמח להריח אותו, אז נכון שאצלי, אני יודע למה את כל הזמן נרתעת מהסיפור של הפרנסה, כי אצלי זה לא מכניס כסף, זה משהו אחר שהוא הרבה יותר רחב אצלי, ועובדה היא שהערב זה, כמו שאת אמרת, הרצאה 887, עם 20, למעלה מ-25,000 חברים, וכן, זה, אם את שואלת אותי מה אני רוצה, אני רוצה להגיע, לא אני, אלא שהסלון יגיע לכל בית בישראל, שאנשים יודעים שהם יכולים ליהנות גם בארץ וגם בחול, מהרצאות משובחות, יש לומר, כי זה לא מובן מאליו, גם את, זאת עוד פעם, תודה גדולה לך, זה לא רק לך, זה באמת לכל המרצים שמגיעים כאן, כי זה שעה ששווה כסף, את רואה, את מציגה את זה, היא שווה כסף, ואת מוכנה בהחלט להציג בהתנדבות, וזה מאוד מאוד לא מובן.
כי זה מדבר, רואים איך את עושה את זה בהתנדבות ובאהבה, וזה מדבק.
שולי, אז תבואי עוד פעם. שולי, תבואי עוד פעם. תבואי עוד פעם, אבל אני באמת, אני רוצה להודות לך.
אני קיבלתי אולי חצי שנה. כן, יופי.
בסדר, זה בסדר. כן, יש גם הרצאות כבר. גם כשהיום סגרתי מישהו הרצאה.
תשמעי אותי כבר, לשנה הבאה.
רואים משהו, כן, משודרק, שאני רוצה שעוד אנשים יבואו. כי אני יכולה להגיד לך שהיום כבר יש גם הרצאות סגורות לנובמבר, דצמבר. אני יכולה להגיד לך שיש פה מישהי מחול, כמה מחול שכתבו, אבל הם אחת מאנשים מאוד מאוד מאוד, אני, שוב, אני מכירה אותה מהסלון, מארצות הברית, אז היא אמרה, וואו, אני אפנה לשולי לשיחת זום, כי היא מאוד 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 כישרונית, והיא בטח תרצה להתייעץ איתך.
אני אשמח גם לבוא לארצות הברית לקהילה ישראלית.
היי, היי, בסדר.
אבל את יודעת, החלום האמיתי שלי, שהחומר הזה יגיע לכל בתי הספר בארץ, בייחוד לבתי הספר לאומנות, כי אני מכירה כל כך הרבה אומנים שיוצאים מבצלל, והם נחשבו שם להבטחה הכי גדולה, הם יוצאים החוצה, אף אחד לא רץ אחריהם, והם לא יודעים מה לעשות, והם פשוט מפסיקים ליצור, ויש כל כך הרבה כאלה. וברגע שמקבלים קצת, ובגלל זה אני שמחה שאני מלמדת ברימון את המוזיקאים ובשנקר, כי ברגע שמקבלים את הכלים, אז הם יוצאים החוצה והם מגשימים את מה שהם למדו. ולכן חשוב שזה יגיע לבתי ספר בשלבים יותר מוקדמים. אז זה החלום שלי.
אז אני בפוסט המסכם בפייסבוק שלי, של סלון, שאני מסכמת את ההרצאה, אני מבטיחה גם להעביר את המסר הזה. יופי. אולי זה יגיע. בסדר, אולי זה יגיע לבית. תודה. שולי, תודה רבה לך. תודה, יקירתי, תודה, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה, שולי. ביי.
ביי.